ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל משמונה שורות מסוף דף ג', עמוד א'. במשנה הזכרנו תשלומים שונים שדין שסביבם דורש שלושה דיינים. בין היתר הזכרנו תשלומי נזק וחצי נזק. בצד, בשוליים, יש לנו כותרת תחת הכותרת נושא, למה קטני נזק וחצי נזק אחרי שכבר קטני חבלות. המשנה הזכירה שדינים על גזלות וחבלות דרושים שלושה דיינים. חבלה זה בעצם נזק, התשלום של נזק בא בעקבות אדם שנחבל. הגמרא שואלת את זה, נפנה כעת לגמרא, נזק וחצי נזק וכולי. נזק היינו חבלות, וחבלות כבר הוזכר במשנה. נזק הוא אחד מחמישה תשלומים שאדם שחובל בחברו צריך לשלם, בנוסף לריפוי, שבט, בושת. אבל נזק אחד התשלומים שאדם מתחייב כשהוא חובל בחברו. אז למה יש צורך להזכיר נזק אחרי שכבר הוזכר במשנה שלדין חבלות, דיון סביב השם בחבלה, צריך שלושה דיינים? הגמונה שבעיקרון אתה צודק, לא היה צריך לפרט נזק, אלא אז למה זה מוזכר במשנה? משום דקבאי למתנה חצי נזק, תני נמי נזק שלם. עכשיו, חצי נזק זה תשלום עקב פגיעה באדם על ידי שור תם. אז מאחר שהיה צורך להזכיר דיון סביב חצי נזק דורי שלושה דיינים, אז הזכירו גם נזק שלם. שואלת הגמרא, חצי נזק נמי היינו חבלות? מה זה חצי נזק? זה תשלום עקב כך ששור תם חבל באדם. אז כבר אמרנו שחבלות נידונו על ידי שלושה דיינים, אז שוב פעם, למה היה צריך להזכיר חצי נזק? הרי זה תחת הכותרת של חבלות. הגמונה תנה ממונה וקטני כנסה. יש סוגים שונים של תשלום, אחד נקרא ממון ואחד נקרא כנס. דיני כנסות הם שונים מדיני ממונות, לכן המשנה פירטה חבלות שזה נזק, זה ממון שזה תשלום, חבלה שזה תשלום ממון, וחצי נזק זה סוג תשלום שנקראת כנס. הניחא למאן דאמר פלגא נזקא כנסא, ההסבר הזה להצריך אזכור של חצי נזק בנפרד כקנס זה לפי המאן דאמר שחצי נזק הוא מוגדר כקנס, אלא למאן דאמר פלגא נזקא ממונא מאי איכא למימר. אבל אם אתה אומר שחצי נזק שבעל השור תם משלם הוא בגדר ממון, אז למה צריכים לפרט חצי נזק? הרי זה כבר כלול בחבלות. הרש"י הוא מתייחס לשיטות האלו, חצי נזק כנס, חצי נזק ממון, זה על פי הגמרות שקשורות לכך במסכת בבא קמא. יש, אפשר ללמוד ביחד את הרש"י, שש שורות מסוף העמוד, חבלות ממון ההוא דאף חטא לדמי, חצי נזק כנסה הוא the stam shvarim einam nogchin. Velo haya lebalim leshomro kozman shelo hu ad ad kavana kozman shu lo nagach shalosh pe'amim lo mitzapim me'abalim la'anik la'shor shmirah miyuchedet shmirah miyuchedet. Velo bay leshlumi midi u beikaron lo haya tzorch lebalim shoshotam lefi hashita hazot leshalem klum. Ela knasahu dekansei rachmana kidei shiarbe b'shmirat shvarim. התורה הטילה על בעלים של שור טעם בכל זאת תשלם כדי לדרבן אותו להרבות בשמירה. נמשיך ברשי, פלגה נזקה ממונה בפרק הבא אבות פליגי בה תקסבר סתם שברים נגחנים הם, בניגוד לדעה שהזכרנו לפני כן. ומדינה קולעו בי שלומי לשלומי דוד לילה מינטרי, מן הדין, היה צריך בעל שורתם שנגח לשלם את הכל, תשלום מלא, שהיה על הבעלים צורך לשמור אותו, כי סתם שברים לפי הגישה הזאת נחשבים כנגחנים. אז למה הוא לא משלם את הכל? ורחמנו דחס עלי, זה מין הנחה שהתורה מעניקה לבעל שורתם, עד שהוא ייגח שלוש פעמים תשלם רק חצי נזק. אז לבינתיים השאלה נשאלה, לפי הדעה שמגדירה חצי נזק כתשלום ממון ולא כתשלום כנס, למה המשנה הייתה צריכה להזכיר חצי נזק, מאחר שחצי נזק זה פשוט סוג תשלום של חבלה? אלא, הגמרא עונה, שתי שורות מסוף העמוד. איידי דקבאי למתנה תשלומי כפל ותשלומי ארבע וחמישה. מאחר שהמשנה פירטה שדינים סביב תשלומי כפל או תשלומים ארבע וחמישה, דממון ממשיכים בעמוד ב' שאינו משתלם בראש, זה תשלום שמוטל על על האחראי או על השם, שהוא לא תשלום מה שנקרא אינו משתלם בראש, כוונה הוא לא תשלום קרן בלבד, אלא הוא כפול או ארבע וחמישה פעמים, הוא משתלם יותר מן הקרן. תן ענה מחצי נזק דממון שאינו משתלם בראש, הוא גם חצי נזק הוא אינו משתלם בראש שלו, לפי הקרן הוא פחות מן הקרן. ואיידי דקבאי למתנה חצי נזק, ואחרי ש הוכחנו הצורך להזכיר חצי נזק כהמשך של תשלום כפל ותשלום ארבע וחמישה, תנא מי נזק, אז גם המשנה הזכירה נזק, למרות שכבר קטני חבלות. אבל בסופו של דבר אין חידוש מיוחד בזה שהמשנה הזכירה נזק, ואפשר לומר לפי מה דאמר שחצי נזק ממון, גם אין חידוש בזה שהמשנה הזכירה חצי נזק. אבל כל הדברים האלו נובעים מכך שהיה צורך להזכיר אותם ביחד עם כפל ותשלום ארבע וחמישה, שהם אינו משתלם בראש, כוונה הם לא תשלומים לפי הקרן בלבד. שלושה מנהלן בצד, יש לנו נושא מקור לשלושה דיינים. מחלוקת, אנחנו נראה פה מחלוקת רבי יושע ורבי יונתן עם לדרוש הפסוק ונקרא בעל הבית וכולי לצורך מניין. רבי יונתן אין צורך דמספיק בשני פסוקים לשני דיינים, ודיין השלישי יבוא משום צריך בדין נוטה מספר דיינים אי זוגי. הזכרנו כעת את הנקודות העיקריות בדיון הבא, כעת נפנה לגמרא. השארנו שלושה מנהלן דתנו רבנן. אנחנו פותחים עם פסוקים משמות פרק חבט פסוק זין, ואחר כך פסוק חט. ואנחנו נראה את המילה אלוהים, שזה הכוונה לדיין מומחה, לא? כאן אין משמעות של קדושה כלפי מעלה, לכן אנחנו מבטאים את השם במלואו. ונקרב בעל הבית אל האלוהים, הרי כאן אחד, זה מתייחס לדיין אחד. בפסוק ח' כתוב עד העולים יבואו דבר שניהם, הרי כאן שניהם, אשר ירשיון אלוהים, הרי כאן שלושה דברי רבי יושיע. אנחנו כרגיל בלימוד גמרא אין צורך דחוף לניתוח המקרא בתורת הבנת המקרא כשל עצמו, למרות שזה כמובן נושא חשוב, אבל מה שאנחנו רוצים להבליט זה המקור לשלושה דיינים יוצא מכך שבפסוקים האלו של משפט בעניין דיני ממונות המילה אלוהים מופיעה שלוש פעמים. עד כאן דברי רבי יושיע. רבי יונתן אומר, ראשון האזכור פה ונקרא בעל הבית אלוהים הוא הציטוט הראשון, תחילה נאמר ואין דורשים תחילות. זה מושג בדרשות פסוקים, כשיש סדרה של מילים שקשורים לאותו עניין, הופעה ראשונה של המילה היא איננה לצורך מעבר לגופו של עניין. ברשי, מה הכוונה לגופו של עניין פה? רשי למעלה אומר אין דורשים תחילות למניין. מניין זה נקרא צורך נוסף מעבר לפשוטו של מקרא. ולפי רבי יונתן, הופעה ראשונה של מילה איננה באה לאותו צורך נוסף, דלגופי עתה, דליבאי מומחין, דאלוהים לשון גדולה ורבנות. המילה אלוהים מצפיע על מישהו מומחה, בעל שררה, רבנות, ולכן מספיק שהפסוק מלמד את הדבר הזה, ולא לצורך מניין דיינים. זה הכוונה פה בביטוי, אין דורשים תחילות. אלא, אז איך רבי יונתן מתמודד עם נושא של מניין הדיינים? עד העולים יבוא דבר שניהם, זה נקרא זה הפסוק השני או האזכור השני שצוטט למעלה. אז לפי רבי יונתן זה הדיין הראשון, הרי כאן אחד. המשך הפסוק אשר ירשיון אלוהים, הרי כאן שניים. אז מבחינת הפסוק, מבחינת המקרא, אנחנו רואים באופן מפורש שני דיינים, ואין בית דין שקול, זה עוד כלל, והזכרנו את זה בעבר. רשי מוסיף פה את ההסבר הקולע בשורה רביעית, ואין בית דין שקול, אין עושים בית דין זוגות, זה עם מספר זוגי, למה? תצריך לקיים בו אחרי רבים להטות. זאת אומרת, בכל בית דין צריך להיות שבזמן שיש מחלוקת חייב להיות מצב כזה שיש רוב מול מיעוט, ואם יתחלקו לחצאים אין כאן רבים. ואם נאפשר מספר זוגי לבית דין, יש מצב שלא יהיה אפשרות לקיים את הפסוק אחרי רבים להטות, כי אין רבים, זה 50% מול 50%. אז מה שנראה לי חשוב לציין, שהדיין השלישי הוא גם נובע מפסוק, לא פסוק של מניין, אלא פסוק הזה, אחרי רבים להטות. אז ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהן, על אותם שניים שכבר ראינו, עוד אחד, הרי כאן שלושה. הגמרא שואלת, מבחינת הדעות שראינו פה, רבי יושיע מול רבי יונתן, נימה בדורשים תחילות כמפליגים, דמור סבר דורשין תחילות ומור סבר אין דורשין תחילות. האם נסביר מחלוקת ברבי יושיע רבי יונתן כך שרבי יושיע סובר דורשין תחילות, למרות שזה הפסוק הראשון אפשר לדרוש אותו לצורך הנוסף, דיינו מניין, ורבי יונתן אומר שלא. לא, זה לא ההסבר של המחלוקת. דקולי אלמה, כוונה גם רבי יושיע, אין דורשין תחילות. נו, אז אבל כנראה שבמקור ראינו שהוא כן דורש את הפסוק הראשון. אמר לך רבי יושיע, אם כן, אם הפסוק הראשון פה ונקרא בעל הבית אלו עלים, שמה, אם כן שהוא לא מלמד מניין, נאמר קרא ונקרא בעל הבית אל השופט, מהי אל האוהל אלוהים? יש כאן שינוי ניסוח ממה שהיינו מצפים אם הפסוק רק בא לגופו. היה כותב נקרא בעל הבית אל השופט, מהי אל האוהלוהים? שמה מינה למניין. בזה שהתורה בחרה בניסוח הזה, במילה הזאת, זה מראה שפה, לא באופן כללי, פה דורשים תחילות למניין. רב יונתן, הוא לא מתרשם מההבדל, מהשינוי לשון משופט לאלוהים. לישנה דאלמה נקת, התורה נקתה בלשון כללי, כי דאמרי אינשי מן דאית לדינה לקרב לגבי דיינה. אנחנו נזכיר רשי בשורה שלישית, אלוהים לשון גדולה ורבנות, והכוונה פה של רבי יונתן הוא כמו שאנשים מדברים, שמי שיש לו דין הוא יתקרב לדיין, כוונה מי שרגיל בדין ולא אצל אדם הדיוט. זה מופיע אגב ברשי לגבי דיינה, אצל דיין הרגיל ולא אצל הדיוט, וזה מה שהמילה אלוהים משמע לרבי יונתן, ולכן רבי יונתן לא הגיע למספר 3 דרך דרשת הפסוק הזה ונקרא בעל הבית אל או אלוהים, אלא זה נשנה דיאלמה. יש פה צורה חדשה, צורת הרגש, בצד, בשוליים יש לנו נושא, קוראים לזה גם המשך וגם הסבר למבנה. הצורה הזאת ישמש לנו כמעקב, הוא יופיע כאן בשני כיוונים, הוא מתפך במשך הגמרא, ואנחנו נראה את זה לא מעט עד לקראת החלק האחרון של העמוד. בהופעה של הסימון עם הצד הצר למעלה עם שאלות, בירור שיטת רבי יושיע, מאחר דמצריך פסוק גם לדיין שלישי, משמע דבדרך כלל לת לי שיהי בית דין נוטה, כלומר דגם בית דין של מספר זוגי של דיינים כשר, הייתכן? ושנראה את הצורה הזאת הפוך, החלק הצעה למטה, אלו הם תשובות. עכשיו הגמרא, ורבי יושיע לתלי בית דין נוטה, כפי שהזכרנו בהקדמה פה, שמאחר שרבי יושיע נדרש לפסוק לדיין השלישי, זאת אומרת מספר 3 לא נובע מכך שצריך בית דין מספר איזוגי, אלא בגלל שהתורה מבקשת דיין שלישי. האם מכך נסיק שלפי רבי יושיע אין בעיה בעיקרון אם יש לבית דין מספר זוגי. והתניה, רבי אליעזר בן הורשה רבי יוסי הגלילי אומר, מה תלמוד לומר לנטות אחרי רבים להטות? התורה אמרה, עשה לך בית דין נוטה. שהתורה מחייבת בית דין מספר אי זוגי. אבל מקודם אמרנו שלפי רבי יושיע אין צו כזה ליצור בית דין אי זוגי. זה שרבי יושיע מסיק שיש צורך לשלושה דיינים, זה סיבה אחרת, אבל לא בגלל הצורך לבית דין נוטה. הגמרא עונה, אתה צודק, סבר לה כרבי יהודה. רבי יושיע סובר כשיטת רבי יהודה אמר שבעים, ראינו את זה במשנה, במשנתנו, דתנן, סנהדרי גדולה הייתה של 71, רבי יהודה אומר 70. עכשיו 70 זה מספר זוגי, 35 ו-35, ורבי יושיע כאמורה הוא מתחבר לדעתו של רבי יהודה שבעיקרון אפשר בית דין מספר זוגי. נכון, לדיני ממונות דרשנו המילה אלוהים הופיע שלוש פעמים, בסדר, אבל זה נכון לבית דין של שלושה, אבל בעיקרון בית דין יכול להיות בית דין מספר זוגי. הגמרא מקשה, אמר דשמית לי לרבי יהודה בסנהדרי גדולה דכתיבי קראי. שיטת רבי יהודה נראה מצומצם או מיוחד לסנהדרין הגדול, ששמה בית דין שקול מספר זוגי כשר בשאר בית דינה משמית לי. אבל להפוך שיטת רבי יהודה כשיטה כוללת שאין צורך לבית דין נוטה, הייתכן? וכי תימה לא שנה, ואם תגידו שלפי רבי יהודה כולם יכולים להיות מספר שווה, מספר שקול, והתנען סמיכת זקנים ועריפת עגלה בשלושה, דברי רבי שמעון. רבי יהודה, אנחנו מדגישים פה את שיטת רבי יהודה. רבי יהודה אומר בחמישה, וימרינן מה איתה עם עד רבי יהודה, למה או איך רבי יהודה הגיע למספר חמש לפעולות האלו של סמיכת זקנים על ראש פרהלם, דבר שהזכרנו בשיעור הקודם, ומצוות עריפת עגלה ערופה, ואמרינן מה איתה עם עד רבי יהודה. הנה החשבון, וסמכו שניים זקני שניים, אלו הפסוקים הרלוונטיים לעניינים האלו. אבל כאן מה שחשוב, ואין בית דין שקול, התקבנו את זה יחד עם שמו של רבי יהודה. אז מאחר שמבחינת הפסוקים וסמכו זה נותן לי שניים לשון רבים, זקני גם כן לשון רבים, מינימום רבים שניים, ובנוסף לזה יש את הציווי שלא יהיה בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן חמישה, ככה רבי יהודה הגיע למספר חמש. אז רואים ש נכון רבי יהודה בסנהדרין גדול אומר 70, אבל זה מצומצם לכך. מה, על איזו בסיס אנחנו נסביר שיטת רבי יושיע כ משקף שיטת רבי יהודה, בזמן ששיטת רבי יהודה מצומצם למקרה אחד ספציפי בסנהדרין גדול? אבל שער ביצירת שער בתי דין, רואים רבי יהודה אומר אין בית דין שקול, צריך להיות בית דין נוטה. אז איך, מה נעשה עם שיטת רבי יושיע שדיבר באופן כללי שאין צורך לבית דין נוטה, שאין צורך לבית דין נוטה? הרי רק נחזור על כך, רבי יושיע הוא זה שרק בגלל שיש אלוהים מוזכר שלוש פעמים אז מגיעים למספר אי זוגי, אבל חוץ מזה לא, אין בעיה למספר זוגי. על מי הוא מתבסס? תשובה, דרבי יושיע עדיפה מרבי יהודה. רבי יושיע הוא ראה שיטת התנא רבי יהודה בסנהדרין גדולה, והוא הרחיב את הרעיון. תהילו רבי יהודה בסנהדרין גדולה הוא דילת לי, הבשאר בדינה איתלי. רבי יהודה בסנהדרין גדולה אין לו בית דין נוטה, כבר איזוגי, אבל בשאר בית דין איתלי הוא מחייב שיהיה איזוגי. רבי יושיע בשאר בית דין הנמי לתלי אין צורך שיהיה נוטה. אם אין צורך שיהיה נוטה, כבר איזוגי, לכן הוא צריך פסוקים ללמד על שלושה, דווקא שלושה בדיני ממונות. אם לא היה אזכור של אלוהים שלוש פעמים, אז לפי רבי יושיע יכול להיות שני דיינים. שאלה, ויאלה היי לנטות מי אבידלי. יש לנו חץ שנוכל לחבר אותו לחץ למעלה, ששמה שאלנו בעצם את הקושיה הזאת מההתחלה, שהרי נראה שהתורה מצפה מהשורש ליצירת בית דין נוטה, כוונה איזוגי. אז כאן הגמור שואלת, ולהי לנטות מי אביד לי, מה רב יושיע עושה עם הפסוק הזה? תשובה, מוקים לה בדיני נפשות. כן, יש עניין כזה של בית דין איזוגי, אבל זה בעניין דיני נפשות. אבל בדיני ממונות לא? שאלה, יאללה, הדתנן, שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב? זכאי. שניים אומרים חייב ואחד אומר זכאי? חייב. נעימה דלא כרב יושיע? עכשיו, להבנת השאלה הזאת, אנחנו חייבים לפנות לרשי. רשי נמצא יותר מחצי העמוד של פירושו, ולמה דלא כרב יושיע, דהי כרב יושיע, כיוון דשלישי, מקראי ילף להוא, ולאו משום נוטה, זה שיש שלושה דיינים, עליבא דרבי יושיע זה בגלל שהתורה אומרת אלוהים שלוש פעמים, ולאו משום נוטה, לא בגלל הצורך שיהיה אי זוגי כדי להטות לכאן או לכאן, צריך שתהיה דעת שלושתן שווה. אז האם המקור הזה שמתארת בית דין חלוק בדעות, אבל יש רוב לצד זה או לצד אחר, נעמד ופוסקים כמו אותו רוב, אז נעמד לא כרב יושיע, שהמקור הזה לא מסתדר עם שיטה רב יושיע, כי לפי רב יושיע כשמדובר בשלושה דיינים הם צריכים להיות באותו דעה כדי לפסוק את הדין. הגמרא עונה, אפילו תימא רב יושיע, זה מסתדר גם עם רבי יושיע. אז במילים אחרות, רבי יושיע גם כן מקבל המציאות של בית דין חלוק בדעותיהם וכן נפסוק כמו הרוב. אז סמך מה? מיטילה בקל וחומר מדיני נפשות. רבי יושיע יגיע למסקנה הזאת דרך קל וחומר, שמספיק רוב, לא הסכמה גמורה. איך עובד הקל וחומר? ומה דיני נפשות דחמירי? אמר חמן הזיר בתרובה, בתחום דיני נפשות שכשמו כן הוא, זה עניין נפשות, אפשר מדובר במקרה שנמית את הבן אדם, ומסקנה כזאת יכולה להיות על פי רוב ולא הסכמה גמורה, כאילו רוב מספיק לחייב אדם לשלם בחייו, דיני ממונות לא כל שכן. אז מזה רבי יושיע מבין שרוב מספיק בדיני ממונות גם כן. בשוליים יש לנו נושא יחד עם מבנה, שיטת רבי, דיני ממונות בחמישה. אנחנו נראה שימוש במאוין, גם זה ממוספר. שני שלבים, מי תיימא דרבי. תנו רבנן, דיני ממונות בשלושה, רבי אומר בחמישה. יש פה קטע שבסוגריים, זה בגלל שהניסוח שבתוכם אינו סופי. אז אם אנחנו מדלגים לשנייה, מגיעים להמשך, רבי אומר בחמישה מפני שגמר דין בשלושה. אנחנו צריכים שבגמר דין יהיו שלושה בדעה אחת. נקרא זה עוד פעם, רבי אומר בחמישה, כדי שיגמר הדין בשלושה. מה זאת אומרת? כדי שיהיה שלושה רוב. וכך אנחנו, אם אנחנו מתחילים עם חמישה, נוכל ליצור רוב בשלושה שהם בדעה אחת. שואלת הגמרא, מה, בגלל שאתה רוצה ליצור רוב, אתה צריך להתחיל עם חמישה? אתו בתלתה, מי לא גמר דינה בתרי? אם היינו מתחילים עם שלושה דיינים, גם כן היינו יכולים ליצור רוב. שניים מול אחד. אז מה הדחף לחמישה דיינים? אחי כמר, מפני שגמר דין בשלושה. על מה כסבר תלתה כיקטיבי? מכאן נוכל להסיק שמה שהתורה כותבת שלושה דיינים בגמר דין כתיבי, התורה מתייחסת לשלב הסופי, לשלב של גמר דין. כעת קושיה ארוכה, מה שאמרנו מגדף בה רבי אבור, מגדף לשון קושיה ועם חוזק, אלא מעטה שהפסוקים הם בגמר דין, שכשהפסוקים מתייחסים למספרי דיינים. ראינו מספרים של דייני סנהדרי קטנה, ראינו מספרים בקשר להתייחסות למספרי הדיינים של סנהדרין גדולה. אז לפי מה שאתה אומר פה, שהשלושה, בגלל שאנחנו צריכים שיהיה גמר דין בשלושה, נקרא לזה גזירת הכתוב שגמר דין יהיה בשלושה, אז אלא מעטה שואל רבי אבאו, תהי סנהדרי גדולה שכתוב בהם 71, צריכה 141 כדי שיגמר הדין ב-71. זאת אומרת, אותם 71 יעמדו מול 70 שחולקים עליהם, שיהיה 71, שהוא יהיה הרוב. כמו שאמרנו, שהשלושה בבית דין של חמישה, השלושה הם מהווים את הרוב מול שניים. אז כמו כן, בית דין של 71, ואתה אומר שזה מספר של הדיינים בגמר הדין מול מיעוט שפחות, דהיינו 70, אז יוצא שסנהדרין הגדול צריך להיות עם 141 דיינים. והוא ממשיך, ותהי סנהדרי קטנה שכתוב בהם כפי החשבון שראינו בשיעור הקודם 23, ולפי מה שאתה אומר אותם 23 זה בגמר דין, אז הם עומדים מול כמה? מול 22, אז צריכה 45. אז יוצא שהסנהדרי קטנה צריך להיות בית דין של 45 כדי שיגמר הדין בשלושה ו-20, והוא יהיה הרוב מול 22. אלא ממשיך רבי אבאו, לא כן הדברים. המספר אצל סנהדרי גדולה שכתוב בפסוק, הספה לי 70 איש, אמר רחמנה, מה הכוונה? משעת אסיפה 70, לא בגמר דין, זה משעת אסיפה שאתה אוסף אותם להתחיל את הדין. הפסוק אצל סנהדרין קטנה, ושפטו העדה והצילו העדה, נמי משעת שפיטת העדה, מהסמך הפסוק, ושפטו, משעת שפיטה, כבר מההתחלה, הסנהדרין קטנה תהיה בת 23 דיינים. האחי נמי ממשיך רבי עבור, בעניין בדין של דיני ממונות, ונקרב בעל הבית אל אלוהים, משעת קריבה שלושה, ולא בגמר דין. אז השאלה נשאלת, מה הטעמה של רבי שדיני ממונות בחמישה? אם אנחנו, אם כפי דבריו של רבי עבור, אנחנו מוכיחים שהמספרים האלו הם אינם מספרים של גמר דין, אלא של תחילת הדין, כל אחד לפי מניינו, גם בדין של דיני ממונות, בשמות פרח הבית, שלושה דיינים, לא בגמר דין, אלא זהו. אז מאיפה לקח רבי חמישה? אלא היינו תיימה דרבי. באותו פסוק שהזכרנו, יש כתוב אשר ירשיעון אלוהים קרי, זה בשמות פרח הפית, הפסוק שהזכרנו כבר, נאמר אלוהים למטה, הפסוק אשר ירשיעון הוא סוף הפסוק, ונאמר אלוהים למעלה עד אלוהים יבוא דבר שניהם. מה למטה שניים? כי המילה ירשיעון משמע שניים. אז מה שכתוב אשר ירשיעון אלוהים זה כבר משמע שניים, ומה שמוזכר למעלה גם כן אלוהים זה שניים. אף עוד פעם נקרא את זה, נאמר אלוהים למטה ונאמר אלוהים למעלה, מה למטה שניים, אף למעלה שניים. אז כאן כבר ארבעה דיינים, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן חמישה. אנחנו ממשיכים לדף ד' עמוד א'. עד עכשיו התרכזנו בשיטת רבי, אבל רבי הופיע במקור שבו היה תנא קמא שאמר דיני ממונות בשלושה. מה תשובת הרבנן למה שנאמר עכשיו? ורבנן ירשיען כתיב, אין לשון רבים, כי הוא, השיטת הרבנן, שיטת התנא קמא, מסתכל על איך כתוב בפסוק, לא איך שקוראים את הפסוק. והעניין הזה יביא אותנו לסוגיה הבאה, שבעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתמקד בו, כשמתייחסים לדרשות פסוקים, האם יש להדגיש את המילים איך שהם כתובים, או האם נדגיש את המילים איך שהם נקראים. עד כאן שיעורנו להיום.